האם הזנת אתמול לנאום של נתניהו?
קראתי משפטים חשובים ממנו, כמו זה שאנחנו הולכים להיות סופר ספרטה. זה יכול להישמע כמו משהו נחמד על פניו, סופר ספרטה, זה נשמע איזה כוח על, אבל זה נשמע שזה הולך להיות הרבה פחות כוח על מזה. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט. בוקר טוב גד.
בוקר טוב.
גד, כמה להילחץ מאחת עד עשר מהמשפט המלחיץ הזה?
עשר.
תיארתי לי שאנחנו...
כן, למרות ששוב, אחר כך גם הוא בעצמו הסתייג, ובעיקר אמר שהכוונה הייתה לתעשיות הביטחוניות וכו'.
בסדר, אבל ההסתייגות כשהיא הגיעה, זה היה אחרי ירידות בבורסה, ואחרי לחץ כלכלי, ואנחנו יודעים שלחצים כאלה משפיעים על כלכלה מאוד מאוד, וגם בהשפעות מיידיות. אז מה קרה אחרי הנאום הזה בתור התחלה, גד?
קודם כל, כעס גדול מאוד בעולם העסקי, המסחרי, התעשייתי בישראל, להיות לבד, לא להיות מדינה שמייצאת, לא להיות מדינה שמייבאת, להיות מין מרוחקים מכל העולם, אין יותר דבר כזה, חוץ מ, אני אגיד חוץ
איראן.
מבעבר, לא, בעבר למשל אלבניה, שהייתה לגמרי מנותקת מהעולם, היום אגב אחת המדינות היפות והפתוחות והדמוקרטיות, וכיום צפון קוריאה שלא לגמרי מנותקת, יש לה כל מיני חברים, שם כל מיני רודנים ומדינות לא, כן. לא דמוקרטיות, וכמובן איראן, אבל גם איראן לא מנותקת, איראן מספקת נפט, נמצאת בקשרים ומייבט ממדינות שלא
כן, מכירות עליה. אבל איראן מספקת נפט באופן לא חוקי, זאת אומרת, הנפט שלה לא מסופק ככה, יש הרי אמברגו על העניין הזה.
יש, כן, כן, אמברגו, אבל לא על ידי מדינות שצריכות אותו, אבל לא על ידי מדינות שחברות של איראן ויש כאלה. אין למעשה מדינה שהיא מנותקת לחלוטין מהעולם היום. ואם אנחנו נהיה המדינה הזו, אז אני אגיד פה דבר חמור מאוד מאוד. לא תהיה מדינה. לא תהיה מדינת ישראל, ולכן...
רגע, אז, בוא, אז האמירה, מה זה אומר? מה זה אומר לא תהיה מדינה? אמירה... זה אומר שהכסף שלי לא יהיה שווה כלום?
אי אפשר לנהל...
זה אומר אינפלציה מטורללת בדקה?
לא, אני שואל אותך, אם אנחנו נהיה מנותקים לגמרי, את רואה פה את המפעל בארץ שייצר F-16? את רואה את המפעל שייצר פה כל מיני ימציא חומרי גלם? אנחנו פתאום נמצא בכל זאת, אחרי כל כך הרבה שנים נפט? אין תוחלת למדינה שלא מייבט ולא מייצאת. מייבט כי אין לה את כל החומרים. אין לה אפשרות לייצר כל מיני מוצרים, אלא אפילו בחקלאות כל מיני מוצרים שלא גדלים במזג האוויר שלנו, אלא במקומות אחרים. ואין לה אפשרות לייצא, להביא כסף לפה. אף מדינה לא תקנה מאיתנו. זאת אמירה, אני רגע, אומר, בנימין.
אז למה לדעתך הוא אמר את זה? זאת אומרת, מה הניע אותו להגיד? הוא מבין שיש משמעות למילים שלו, גם בעולם העסקי ובאופן כללי. מה הניע אותו להזהיר אותנו מפני סיטואציה כזו?
אף אחד לא מבין. אני לא רוצה לומר פה מילים חמורות מאוד, משהו קורה לאיש הזה, משהו קורה לו, אף אחד לא מבין. גם לא מבין את ההיגיון בזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להרע לבורסה, תגיד את זה. הרי הבורסה היום לא תזנק קדימה. אם אתה רוצה לגרום לנו צרות במטבע החוץ, תגיד את זה. זאת אמירה, אגב, יש דברים, נגיד שזה נכון, יש דברים שלא אומרים.
כן, אומרת, בדיוק, זהו.
עצם האמירה זה עצם
אתה לא מרוויח כלום מלהגיד את זה. כן, מעניין.
רגע, אבל אגד, אז אני אומר לך, אז האמריקאים יעזרו לנו. אוקיי, העולם יהיה נגדנו, אז יהיה לנו את האמריקאים למכור להם, הם ימכרו לנו.
לפי האמירה שלו, נהיה מנותקים גם מהם, אנחנו נהיה לבד, ספרטה, או אוטוקרטיה וכולי, אין להם חברים.
לא, אבל אחר כך בסיוג הוא כן הזכיר את ארצות הברית, בזה שהם איתנו וכולי.
בוא נגיד קודם כל, אני מכיר את בנימין נתניהו 40 שנה. אני חושב שאתמול היה אחד הנאומים המבולבלים שלו, הבלתי ברורים, הוא גם סתר את עצמו. נגיד את זה באמת, אני אומר, כי הוא אדם חכם, הטיפשיים ביותר, נאום מטומטם לגמרי, שגורם רק נזק. זה, יש דברים...
זהו, בדיוק, מילא זה היה נאום טיפשי, יש לדבר השלכות מעבר לזה.
אני רוצה להזכיר משהו שהיו דברים שלא צריכים לאמר בשמונה באוקטובר, לא השנה, אלא ב-1973, כאשר אנשים בכירים מאוד במדינת ישראל חששו שזה סוף המדינה, שאנחנו הולכים להפסיד במלחמת יום הכיפורים. באו אנשים אחרים, בראשם גולדה מאיר, שאומנם הייתה מיואשת, וחלילה לא אמרו דבר כזה. והיו כמה גנרלים בצבא שאמרו, אנחנו הולכים לנצח את המלחמה הזאת, למרות שהם לא האמינו. ומה קרה? מדינת ישראל, עם כל הכאב, ואנחנו משפחה שכולה ממלחמת יום הכיפורים, ואני אומר, מדינת ישראל התאוששה וניצחה את המלחמה הזאת.
אתה אומר שזה קצת נבואה שמגשימה את עצמה, נאומים כאלה.
ברור.
לא רק שזה מיותר, כן, מעניין.
ובאמת יצא אתמול מכתב, או יצא מכתב, 80 כלכלנים, מהבכירים בישראל.
אני פרסמתי את זה בלעדית, נכון? נכון, פרסמתי את זה. ואגב, הם אמרו את זה לפני הנאום שלו, לפני. הם הזהירו מהקטסטרופה שתהיה פה. אם ישראל תכבוש את עזה, ואני אומר את זה עכשיו, עם הכובע הכלכלי שלי וכעיתונאי, שעוקב והכל, ואחרי הכלכלה, רע מאוד מאוד יהיה לנו כלכלית אם יכבוש את עזה, מאוד מאוד רע, לא קשור בכלל לענייני צבא. אנחנו לא יכולים להחזיק את עזה כממשל צבאי, זה 60 מיליארד שקל בשנה. אנחנו לא יכולים לכבוש עכשיו את עזה, זה 11 מיליארד שקל הוצאות בכל חודש. אנחנו לא יכולים להמשיך עם גיוס של מאות אלפי מילואים שלא נמצאים בעסק שלהם, שלא לדבר על החגים במשפחות. יש גם שבר נפשי וילדים ש פתאום אבא הולך ולשבועות ארוכים. צריך את המלחמה הזאת, אדון נתניהו, להפסיק, לא אתמול, לא שלשום, כבר לפני חודש, לפני חודשיים. תגמור את המלחמה הזאת.
וזה עוד לפני שאנחנו מציינים את כל הדברים שצריך לתקן, גד. מדינת ישראל צריכה להשקיע בתשתיות, בצפון, לא כל הכבישים בצפון עדיין תוקנו. אנחנו זוכרים את זה?
מדינה היחידה בעולם שהצפיפות בכיתות בבתי הספר גדלה ולא קטנה. מדינה יחידה שמקצצים 100 מיליון שקל מסל הבריאות, מקצצים, אנחנו נותנים כסף הומניטרי לעזה שישראל לא צריכה לתת, שהעולם יעזור לה עם האיחוד האירופי, ארה״ב, למה אנחנו צריכים לעזור לעזה?
עזוב את העניינים האלה, אבל זה בסוף באמת הכספים האלה יוצאים. אז גד, אני רוצה לשאול, הרי הייתה כאן כבר תקופה בשנות ה-80, הייתה אינפלציה, והמדינה גם הייתה כבר בחרם ערבי, אמנם לא של כל העולם, היו חרמות כלכליים על ישראל, והנה, בכל זאת, המדינה נשארה והכלכלה נשארה. מה נענה כשיגידו לנו את זה?
זה נכון, כי אז עשינו את המאמץ ההפוך, להיות בסדר, להיות טובים, להראות לעולם שישראל צודקת במלחמת ששת הימים. זה קרה בעיקר אחרי ששת הימים, עם אמברגו נשק וניתוקי יחסים של 60 מדינות.
לא, אנחנו זוכרים איך אוסלו הביא את מקדונלדס.
כן, אבל כן.
ופפסי, וכל מיני.
נכון, אבל גם אז ישראל יצא. אני רק רוצה לומר דבר אחד, העולם גם יפסיד אם תהיה אוטוקרטיה, כי העולם, אני שואל אותו, מה בדיוק הוא יעשה בלי התרופות החדשניות של חברת טבע? מה הוא יעשה בלי החץ?
רגע, אז אני מנסה להבין, הטכנית, אז נתניהו, מה, הוא הזהיר מפני מה? חרם של העולם עלינו, חרם שלנו על העולם?
כי העולם מתנגד למלחמה.
לא,
אבל... שהעולם לא ירצה לקנות איתנו, ואני אגיד לכם פה, אולי לקראת סיום, כמה משפטים אופטימיים.
Okay.
העולם לא רוצה להתנתק מישראל. העולם צריך את ישראל. יש לנו פה, יש לנו בנושא הסייבר למשל, אנחנו הראשונים בעולם. בנושא הייטק אנחנו רביעים בעולם, במקום הרביעי. יש לנו חברות סטארט-אפ יוצאות מן הכלל שהעולם זקוק להם. יש לנו ייצור תרופות, ייצור נשק, ייצור של כלים אחרים שהעולם זקוק להם ומשתמש בהם. בישראל לא לשכוח, המציאו הרבה מווייז והלאה, כן, המצאו בישראל, ישראל היא מדינה חדשנית, יש לה הרבה חתני פרס נובל, יש לה, היא מדינה שהעולם זקוק לה, ושמר נתניהו, אני לא אמרתי מעולם את הדברים האלה, אני אומר אותם, יפסיק לבלבל את המוח,
וקשקש פה, איך זה יכול להיות?
ואני אגיד לכם מה, כן. האמירה שלו אתמול אומרת דבר אחד, אדון נתניהו, אתה לא מתאים יותר להיות ראש ממשלה, לך מפה, לא משנה, יהיה ימין, יהיה שמאל, מי שישלוב, אתה עשית את שלך, עשית גם דברים טובים, אחרי הנאום שלך אתמול, אם זה מה שאתה חושב, אל תניג את המדינה הזו. יש לנו אנשים טובים בימין, בשמאל, במרכז, שיכולים להחליף אותך. לך הביתה.
אנחנו ודאי לא צריכים עוד חזית. אנחנו ודאי לא צריכים עוד חזית להתעסק בה עכשיו, החזית הכלכלית.
אז רגע, ברשותך שאלה אחרונה, איך נאום כזה פוגע או גורם לירידות בבורסה, כשכל מיני מלחמות עם איראן ודברים דרמטיים באמת לא מטלטלים את הבורסה? זאת אומרת, מה יש בנאום כזה ש ישר מקריס פה את התקווה, או לא יודע מה, את ה...
כן, אני אגיד לך, במלחמה עם איראן, ישראל בעצם ניצחה, אולי חלקית, אולי זמנית, את החיזבאללה, ישראל הקטה. גם את החמאס, ישראל הקטה. במקומות האלה היא הצליחה. להגיד את האמירה שהייתה אתמול, זה הפסד, זה לא ניצחון. זה שאתה אומר, אני הולך עכשיו לסגת אחורה, אני הולך להתבודד עכשיו, אני הולך לא לייצא, לא לייבא, אני איש מסכן. אני מדבר על מדינה, אני מסכן, אני לא מנצח במלחמה. כשעשינו מעשים רציניים, העולם ראה את מבצע ביפרים, כולם היו תמאים, אמרו איזה מין מבצע מוצלח. פה גילינו את הקדמה, גילינו משהו שהעולם אף פעם לא עשה כמותו, ועכשיו אנחנו אומרים, המדינה הזאת, שכל כך מצליחה, פתאום אומרת, חבר'ה, אנחנו נהיה לבד, כל העולם לא רוצה אותנו, אנחנו נצטרך להסתדר לבד. אני אגיד עוד דבר, לא נסתדר לבד לעולם, אין דבר כזה. אם נאלץ להסתדר לבד, מדינת ישראל נגמרה. אז מספיק עם האמירה המטופשת הזאת, קח את המילים שלך בכלל, אדוני ראש הממשלה.
הבטחת לי אופטימיות.
כן, האופטימיות שאנחנו מדינה חזקה, עדיין איתנה, הכלכלה שלה עדיין טובה, אפשר להמשיך ולהציל את מה שיש, להפסיק את המלחמה, להביא את החטופים, הקנו כבר את החמאס, נגמור את החמאס, לא נגמור, אם לא, הם לא יהיו בחמאס, הם יהיו אני לא יודע, בחרם, שמרם, מוג'הידין, אני לא יודע, תמציאו דאש, כל מיני מקומות אחרים, הם לא יצטרפו לסוכנות היהודית, אני מבטיח לכם.
ככל הנראה, זה לא נראה ככה.
גד ליאור. בבקשה, כן, זה המצב.
תודה רבה.
גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, תודה.